מפרחים הזויה, עם הצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא הדויה, ופנינים של כל חסד הם לעתה, בלידי ירחנה, כולך אבישנה, כגן של עדנה כערה. לליבי ארחנה, אולך אבישנה, כגן של עדנה כערה. חומיתנו בך, לא פסקי כל בריאה, לעולם שכולו תוהר. בוהרתי עשים מפתחי בבודה ודרמה ובסנגה, תביאני זכותם של טובי מעשי לכליל להערה למען כל הבריאה. עד בוהרתי עשים מפתחי בבודה ודרמה ובסנגה, תביאי לי זכותם של טובי מעשי לכליל להערה למען כל הבריאה. עד בוהרתי עשים מפתחי בבודה ודרמה ובסנגה, תביאי לי זכותם של טובי מעשי לכליל להערה למען כל הבריאה.
דרך אגב, שיעורי הבית תורגמו על ידי דלית בלוס אנג'לס, ויובל כמובן תמיד עוזר לנו בהקפסות, תודה רבה, יובל. הוא מקבל אותם בדקה ה-90 והוא רץ לבית הדפוס ואין לו רכב, ותמיד מוכן לעזור, מדהים. ודלית שביקרתי אצלה בלוס אנג'לס והזמינה אותי לתת שם שיחת דרמה לידידים שלה, אמרה, תני לי משהו לעשות, אני רוצה משהו לעשות, תתרגמי את השיעורים. אז היא תרגמה את השיעורים, אני ערכתי את זה, אז אם אתם מדברים איתה תגידו לה תודה. שיעור 3, עכשיו אנחנו עוברים לפרק 2 של הספר, והנושא שלו, חזרו אחריי, דיקפה? שקפה. דיקפה? שקפה. דיקפה זה אבלות, מסים רעים. השקפה זה פיצול של הגזע, והמילה שקפה משמשת לוידוי, זה היה הפתיחה הזאת של המים, לטהר את כל מעשי אבלה מתוך זרם התודעה של, את הזרעים שלהם, את ה... רשומים המנטליים שנותרו אצלנו כתוצאה ממעשה אבלה שעשינו, או אמרנו, או חשבנו. כל אלה יושבים שם ומהווים מכשולים לבודיצ'יטה, נכון? ולכן מכשולים להערה. אז אנחנו רוצים לדבר על טיהור. וידוי זה חלק מן הטיהור. אז אנחנו רוצים ללמד, מאסטר שנטידבה גם מלמד את זה יפה מאוד, סדרה של שלבים, יש סדרה של צעדים שצריך לעשות כדי להשלים את הטיהור. אז אני רוצה קודם לכתוב לכם עוד שתי מילים בטיבטית. חזרו אחריי. גל כן.
גל כן.
צ'ון כן.
צ'ון כן.
גל כן.
גל כן.
צ'ון כן.
צ'ון כן.
המילה כן פירושה גורם או תנאי. וגל זה נגל. אומרים את זה מאונפף קצת. נגל. נגל כן. זה פירושו תנאי מתנגד. תנאי נגדי. השני, טון כן, הוא תנאי תומך. המילה טון משתמשים למשהו שהוא תומך, או משהו שהוא בהרמוניה, או משהו שהוא עוזר, זה טון. זה תנאי תומך, וזה תנאי מתנגד. על מה מדברים? מדברים על גורמים בתודעה שלנו שתומכים בפיתוח בביצ'יטה, וגורמים שמפריעים. אז עכשיו אנחנו מדברים על מכשולים לפיתוח בביצ'יטה, ואיך לסלק את המכשולים האלה. לכולנו יש... את הגל כן האלה. ולמעשה, יש לנו משניהם. איך אני יודעת? לא הייתם פה אם לא היה לכם טון כן. אז יש לנו, אבל הם נורא חלשים. לעומת זה יש לנו המון מכשולים. אנחנו עוד לא יודעים לאהוב באופן מלא ואלטרואיסטי ובלי שום אגואיזם את כל הבריאות, ובאמת לעזור להם. אנחנו עוד חלשים. ומאסטר שאתי דבה הוא מלך בזה, הוא אומר, כל עניין של תרגול, אין שום דבר שאתה לא יכול לפתח אם לא תתרגל את זה. אתה מתרגל כל יום סולמות, אתה מוכרח להתקדם. פשוט מאוד, אתה הולך ועושה את התרגול, אתה מוכרח להתקדם. אז יש לנו זרעים של חמלה, ואנחנו רוצים להגדיל אותם ולפתח אותם, ואנחנו אומרים שכל אחד יכול לפתח את הבודיצ'יטה האמיתית, וכל אחד יהיה בודה, לא רק שיכול להיות בודה, אלא יהיה בודה. השאלה היחידה כמה זמן זה ייקח. והיא חשובה כמובן, כי כל עוד אנחנו לא שמה, הבריאות סובלות. כל עוד אני לא שמה, בעולם שלי יש סבל. נקודה.
כולם בגלגול הזה?
זה אני לא אמרת.
רגע, אבל לפי מה שאמרת קודם, להערה אפשר להגיע רק בגוף
אנושי. רק בגוף אנושי.
והסיכוי שישוב גלגול אנושי מאוד
מאוד עשי. מאוד
עשי. אין זמן.
אם את עושה תרגול ולוקחת על עצמך נדרים ומתחילה לשמור אותם, הסיכוי שלך עולה באחוזים גבוהים מאוד. באחוזים מאוד גבוהים. ולמעשה בשביל זה אנחנו פה, הוא נותן לך רצפט איך לעשות את זה. אז יש לך סיכוי של ממש לסיים את הדרך בחיים האלה. יש שתי דרכים לסלק נכשולים. יש הדרך הקלה והדרך הקשה. מה זה הדרך הקשה? יש לי קרמה שלילית, עשיתי מעשה רע, אני אפילו לא יודעת, לא אכפת לי, לא עשיתי עם זה כלום. יום אחד זה יפשיל, מוכרח להפשיל, כי יש חוק כזה של קרמה. קרמה שלא תוארך, היא לא תסתלק מעצמה. אם עשיתי מעשה רע לזולת, הוא לעולם לא ימחק מזרם התודעה שלי, עד שאני לא אתאר אותו, עד שאני לא אכפר עליו. הוא לעולם לא ימחק משם, ויום אחד הוא יפשיל, וזה יחזור אליי. זה אחד מהחוקים של הקרמה. הדרך הקשה היא שהקרמות מפשילות ואנחנו צריכים לסבול אותן. אבל אז הן עוברות, כן? האנרגיה התקלטה. גנבתי, גנבו ממני, הקרמה הזאת הלכה. האם קורה לכם כאיזה דבר שרימו אתכם? או ששיקרו לכם? או שבגדו בכם? או שמעלו באמונכם? מה זה אומר? שהיה לכם כזה זרע קרמי מעבר, והוא הפשיל בצורה שמישהו עשה לכם את זה. וזה שזה קרה עכשיו, הזרע הזה נעלם. זה לא אומר שאין אחרים. זה לא אומר שזה חיסל את העניין. והבעיה שאנחנו ממשיכים לשתול אותם בבורותינו. אז זאת הדרך הקשה, מכיוון שהדברים האלה קוראים לנו סבל. זה למה יש סבל בחיים שלי. הדרך הקלה זה לתהר את הקרמות האלה לפני שהן מפשילות. זאת אומרת, הזרעים כבר באדמה ואני מעקרת אותם. הם יותר לא יפשילו. זה התיהור. אני לא ממש מסלק את הזרעים, כי יש רישום מנטלי, אז יש רישום מנטלי. מה שעשיתי, עשיתי. אבל אני יכולה לעקר את האנרגיה הזאת, שהיא לא תספרי, אז זה לא יספרי אותי. וזה התיהור.
הנושא של התיהור, יש אנשים שאנחנו עושים לגביהם דברים נפלאים, של המשפחה שלנו, ונגיד אנחנו יוצאים למלחמה והורגים אנשים. זאת אומרת, יש לנו את הדואליות הזאת שאנחנו מצד אחד יכולים להיות גם אנשים נהדרים, ומצד שני אנחנו יכולים להיות גם רוצחים. מישהו אחד אנחנו עושים דבר מאוד טוב, לאחר אנחנו עושים דבר רע. איך אנחנו יכולים לעשות את הגידוי ואת התיהור הזה בצורה מושלמת?
אם אני מבינה אותך נכון, אתה כאילו מנסה לרקח, אתה אומר, אני לא לגמרי רע, אני גם טוב. זה נכון, אחרת בכלל לא היית פה. אבל אם אתה רוצה לתהר, אתה רוצה לתהר את הרע, אז אל תרקח את זה. ככל שאתה יכול להתחבר לזה יותר, התיהור יותר חזק. עכשיו, בודיצ'יטה, אמרנו, היא כל כך חזקה, היא מחסלת כל הקרמות השליליות. וכדי לפתח בודיצ'יטה, אנחנו צריכים לסלק מכשולים לפיתוח בודיצ'יטה. מה קורה? אני כל כך לא תאורה, שאני אפילו לא תאורה מספיק לעשות את התיהור כראוי. אני צריכה לעשות פעולות מכינות לפני שהתיהור יהיה חזק מספיק. ואנשים קופצים לתרגול של תיהור בלי הכנה, ואז התיהור הוא חלש. אנחנו רוצים תיהור רציני כי יש לנו הרבה מה לתאר. אז עכשיו מאסטר שאנטי דבה מדבר על זה. לפני שהוא מדבר על התיהור עצמו, אנחנו צריכים לאסוף קצת תומכן. גורמים תומכים. תנאים תומכים. אנרגיה חיובית שתעצים אותנו, שזה יהיה תיהור חזק עם אנרגיה טובה. אז לפני התיהור אנחנו עושים צעדים מקדימים, שיהיה לנו איזושהי עוצמה רוחנית שהתיהור יהיה חזק.
בפרק השני של המדריך לחיי לוחם הרוח יש ארבעה חלקים שכל אחד מהם מייצג אחד מהצעדים המקדימים.
אז הראשון זה מתן מנחות
שנקרא בטיבטית צ'ופה.
אחר כך קידות
צ'ק צלווה.
אחר כך ללכת למקלט
קיאפסודורה.
ואחר כך טיהור.
וידוי וטיהור של הרע. דיקפה סקפה. אנחנו נתחיל לעבור על השלבים של הטיהור, ונעשה זאת בסדר קצת שונה ממה שבפרק, כשאנו מתחילים בקידות ובהליכה למקלט, ואז המנחה ורק אז הבידוי. זה יוצר התאמה יותר טובה עם השלבים המוקדמים שאנו נוהגים לעשות בתרגול המדיטציה.
אז הדבר הראשון...
הקידות.
חזרו אחריי, צ'ק?
צל.
צ'ק צל. צ'ק פירושו יד, כף יד. צל זה לחפש משהו. אבל ביחד צ'ק צל פירושו לקוט קידה, להשתחוות. זה מעניין שהביטוי הטיבטי ללקוט קידה, ללמה או למורה, כאילו למורה יש משהו בכף ידו, יש לו איזה חוכמה לתת לי, ואני מחפשת ממנו את החוכמה, אז אני קדה כדי לקבל את החוכמה מיותו. אז זה צ'ק צל, זה אנחנו קדים קידה, צ'ק צל. כשפותחים ספר בספרים הטיבטיים, קודם עושים קידות, לתת כבוד או לבודות או לחמלה. מעניין נורא על מאסטר צ'נדרקירטי שכתב את הספר המדהים על הפילוסופיה של המדיאמיקה שדרך האמצע. ספר פילוסופי מאוד מבוסס בהיגיון, אינטלקטואלי מאוד. כשהוא פותח את ספרו למי הוא קד? לחמלה. הוא קד לחמלה. אז מאסטר צ'נדרקירטי מדבר על קידות. וזה משהו שלנו קשה כי בתרבות שלנו יש התנאיה לא לקוד לפסלים ומסכות. ומעניין שגם בבודיזם אנחנו לא קדים לפסלים ומסכות. אנחנו קדים, אבל לא לפסלים ולא למסכות. לפסל ולמסכה אין שום כוח. אין להם שום כוח. איפה יש כוח? לחוכמה ולחמלה בליבנו. שם הכוח. מכיוון שאנחנו עוד חלשים וצעירים בדרכנו, הגורמים האלה הם עוד קטנים וחלשים אצלנו, כי עובדה החיים שלנו יש הרבה סבל, אז אנחנו צריכים לחזק את הגורמים האלה, והקידות בין השאר זה ביטוי גופני לדבר הזה. יש להם גם פעולה ישירה על הערוצים שמביאים את הפעולות האלה. חשוב לדעת שקידה בפני עצמה היא ריקה, כמו שהפסל מצד עצמו זה חתיכת מתכת, כמו שהתמונה מצד עצמה זה חתיכת נייר. הקידה בפני עצמה זה תנועה של הגוף, זה הכל. מה עושה אותה לבעלת כוח? ההבנה של הדבר הזה. כשמשה ראה את הסנה שאוכל באש, הוא נפל על פניו אפיים ארצה, נכון? כשיש את הראייה הישירה של ריקות, אנחנו ניפול אפיים ארצה באופן ספונטני. לא נחשוב הרבה, אנחנו ניפול אפיים ארצה בפני הקודש, כי זאת חוויה קדושה מאוד. והעקידה זה לזרוע את הזרעים שזה יקרה לנו בפועל. זה העקידה לקודש הזה שיבוא לתוכנו, שאני אוכל לממש בליבי, לחוכמה הזאת שתבוא בליבי, לחמלה הזאת שתבוא בליבי, זה העקידה. וכשהקידה נעשית תוך ליווי של המחשבה הזאת, יש לה כוח עצום, כי אז כל פעם שאתם קדים, אתם מחזקים את הרשום המנטלי הזה. וכל פעם מתקרבים למטרה המסגבה הזאת. אז זה מאוד חשוב לא לעשות את זה כאקט ריק של התעמלות, אלא כתפילה.
אני לא יכולה לנקוד רק עם ההבנה שיש לי פה.
אני
חייבת את
ה... יש מה שנקרא קידה מנטלית. ואנחנו גם עושים את זה במדיטציות שלנו הרבה, ויש לזה הרבה כוח. יש עוד יותר אם את עושה את זה גם דרך הגוף, במיוחד שזה עובד על הערוצים, ואנחנו רוצים לפתוח את הערוצים. ויש לנו את התנאיה התרבותית שלנו והדתית שלנו וכך הלאה, וגם לי זה היה מאוד קשה ולקח לי זמן. וזה קשה לנו בתרבות שלנו. מתחילה לעשות את זה, הכיף מתחיל לבוא, ואת רוצה לעשות יותר ויותר. את רוצה לגייס את כל כולך. הרישום יותר חזק אם זה גוף ונפש. זה הכל, את רוצה לגייס את כולך. אם את רוצה חצי, תקבלי חצי.
האם יותר קשה שאפשר
לחבש כדידה? תלוי איזה מחשבה מלווה. את יכולה לעשות בדיוק את זה ולחשב שאת קדה. אנחנו יכולים לעשות שנים שנים של תרגול, ואפילו תרגול בודיסטי טוב מנטלי. והוא לא יישא כל כך פרי. אנשים עושים הרבה שנים של תרגול, והפרי הוא מוגבל, הוא בינוני. אם אנחנו רוצים לפתח את הבודיצ'יטה, בחיים האלה אנחנו רוצים לגייס הכל. ובגלל זה מאסטר צ'נדרקירטי מתחיל לדבר על כל הדברים האלה. הוא לא סתם מחביר מילים. אם אתם רוצים הנחות, אז התוצאה תהיה עם הנחה.
קידה זאת מחווה
שאנחנו עושים, שאומרת, אני מאמינה שאני יכולה להגיע להערה. אני מאמינה שאני יכולה לפתח בקרבי חוכמה נשגבה וחמלה נשגבה. לאפשרות הזאת אני קדה. אז איך עושים את זה בפועל? הבעונות בפנים. למה הבעונות בפנים? ואנחנו תמיד שומרים את הלמה איתנו. זה הלמה, ובפנים. הלמה, המורה שמלמד אותי את החוכמה, שאני רוצה להתקרב לחוכמה ולחמלה שלו, הוא תמיד בפנים. אז תמיד יש לו מקום, אני אף פעם לא משאירה אותו בחוץ. אז הבעונות בפנים. נוגעים בקטר, בצ'קרה של הקטר, אחר כך בצ'קרה של הגרון, אחר כך בצ'קרה של החזה. זה מסמל body, speech, mind. את הפעולות של ישויות נשגבות של הבודות, שהבודה שאני אהיה, כשאני אפעל למען היצורים, הדיבור שאני משתמש בו להביא את הדרמה ליצורים, והמחשבות, החוכמה והחמלה שמלוות את זה. אז body, speech, mind, ואז אני קדה, כמו שראיתם, יורדת על ארבע, ברכיים, ידיים, ונוגעת עם המצח את הרצפה. יורדים לאט. למה יורדים לאט? זה מסמל שאנחנו לא רוצים לרדת למחוזות התחתונים. ועולים מהר, אנחנו לא רוצים להישאר שם. אז יורדים לאט, עולים מהר, עושים את זה שלוש פעמים. למה שלוש פעמים? כי יש לנו שלושה אובייקטים שלהם אנחנו קדים. מי זה האובייקטים שלנו? שלושה יעלומים. אנחנו אומרים קונצ'וק, בטיבטית קונצ'וק. יעלומים זה לא תרגום מדויק, אבל אין תרגום כל כך מוצלח לעברית, אז אני משתמשת במילה יעלומים כאן. קונצ'וק זה אבן חן נעלה. אבני חן נעלות, שלושת היעלומים זה יותר כאן. מי זה שלושת היעלומים? בודה, דרמה, סנגה. עכשיו נורא חשוב להבין אותם. כי אנחנו לא קדים לפסל. זה לא הבודה. זה ייצוג נומינלי של הבודה. למה אנחנו קודים? לחוכמה ולחמלה של הבודה. מה זה החוכמה של הבודה? הוא מבין את המציאות נכוחה. ישירות, הוא מבין ריקות. הוא כל הזמן בתוך חוויית ריקות. הוא כל הזמן במדיטציה על ריקות. הוא כל הזמן מבין את המציאות האולטימטיבית. אני קד על החוכמה הזאת, כי כשהיא תבוא בלידי, יחוסל כל סבל מקרבי, ואז אוכל לחסל אותו אצל אחרים. החוכמה הזאת אני קד. אז היעלום של הבודה מסמל ישות מוארת שממשה את החוכמה והחמלה בקרבה. מה זה היעלום של הדרמה? מה זה דרמה באופן נומינלית? ספרים של דרמה, זה נומינלי. יש לנו פה עיצוב של ההר סוטרה, זה דרמה. אבל זה דרמה נומינלית, זה לא היעלום של הדרמה. אנחנו לא קדים לסף. למה אנחנו קדים? לחוכמה שהדרמה נותנת לנו כפי שהיא תמומש בליבנו. אני קדה לאותה חוכמה שאני אוכל לממש לקרבי, לזה אני קדה, ולחמלה. להפסקת כל הנגעים הרוחניים שלי, לזה אני קדה. אז היעלום של הדרמה זה המימוש של החוכמה והפסקת כל הנגעים, במצב הנשגב הזה, לזה אני קדה. היעלום של הסנגה, מה זה היעלום של הסנגה? המילה סנגה היא מאוד עמוסה בבודיזם, יש לה כמה שימושים. א', משתמשים כשיש קבוצה של אנשים שלומדים דרמה, זה סנגה. זה לא הפירוש המקורי של המילה, אבל בשאליו משתמשים בככה. זה דרך אגב מילה בסנסקריט. סנגה משתמשים כשיש קבוצה של נזירים, אם יש יותר מ4 זה סנגה. אז הרבה פעמים כשהייתי באה לטיצ'ינג עם רימפוצ'ה, והיו נזירים ונזירות בטמפל, אז כשהוא אמר סנגה הוא התכוון לנזירים ונזירות. סנגה וסנגי הוא היה אומר, הוא היה צוחק מזה קצת. מה זה היעלום של הסנגה? זה אף אחד משני אלה. היעלום של הסנגה, אלו הם אריות. אלו אותם יצורים שהם עליונים מבחינה רוחנית, שהם ראו ריקות ישירות. כשהגיעו לדרך הראייה. ואז הם כבר בדרך החוצה. כבר מובטח להם להגיע להערה. הישויות האלה, בגלל שכבר יש להם מימוש של החוכמה בליבם, הם יכולים להנחות אותנו בדרך. ולכן זה עושה אותם לישויות קדושות בשביל המנג'ושרי הוא כזה בודיסטווה. שן רזיק הוא כזה בודיסטווה, אבל הוא כתשבר. יש לנו כמה, ותקף נקרא בפסוקים, יש הרבה בודיסטוות ויש להם בטובים כל מיני שמות, אבל בעצם כל אדם שראה ריקות ישירות הוא יעלום של סנגה. אז מה משותף לשלושת היעלומים? מה שמשותף לכל אלה זה החוכמה של הריקות, חוכמה של קרמה וריקות וחמלה, שאו שמישהו אחר ממש או שאני אממש. אז למה אנחנו קדים? לחוכמה ולחמלה, לאלה אנחנו קדים, כפי שאנחנו נממש אותם. ואז אם אתם עושים את האקט של הקידה עם המחשבה הזאת, אז כל שאתם קדים אתם זורים עוד זרע לשם. אתם מתערבים את המימוש הזה. ואז זה נהיה פרקטיס מאוד חזק. ואם את עושה ככה את הקידה של השמש, אז זה נפלא. משתמשים בהשוואה של כאילו הבודה הוא הרופא, כי הוא יודע את הדרך, הוא יכול להראות לנו את הדרך, הוא עשה את כל הדרך, הוא לא התחיל כבודה, הוא התחיל כמונו, ועשה את כל הדרך, זה הוא או היא, כן? ולכן הם יודעים את הדרך, אז זה כמו רופא. הדרמה זה כמו התרופה, זה הנחיה מה לעשות כדי להגיע לשם. והסנגה, אותם אנשים שראו ריקות ישירות, זה כמו החיות. אין לנו את הקרמה לחיות בתקופתו של הבודה למשל. אז איך יגיע אלינו הבודה? הוא רק מגיע דרך מורים. והבודה אומר את זה בסוטרה של היה והיהלום, הוא אומר, בימים שיבואו, אני אופיע דרך המורים שלכם. זה שאני אומר. עוד אין לנו קרמה, כמו הסיפור על מאסטר הסנגה, לראות את הדמות הזוהרת של הבודה פה לפניי, ויום אחד יהיה לנו, האריות רואים אותם, ועד אז אין דרך אחרת בשבילנו לפגוש את הבודה, אלא דרך מורים. והמורים יכולים לקבל צור שונה. אז זה מספר אחד מבחינת ההכנה לטיהור. אז אנחנו קודם כל עושים את הקידה, וזה אקט מנטלי וגופני. וצריכים שני המרכיבים להיות. ב' פרק השני, תגידו את קיאמדרו?
קיאמדרו.
קיאמדרו. וכתוב פה קיאבדרו, אבל בגלל האלף הזאת שלא מבטאים אותה, היא גורמת להנפף את זה, ואז הם אומרים את זה קיאמדרו. מדובר פה על הליכה למקלט. אז הדבר הראשון היה, בקידה העלינו בתודעתנו את המשמעויות של החוכמה, אנחנו קדים לחוכמה ולחמלה, כפי שמיוצגות על ידי הבודה דרמה סנגה, שלושת היהלומים. השלב השני, אנחנו הולכים למקלט לבודה דרמה סנגה. אנחנו הולכים לשלושת היהלומים האלה, לבודה דרמה סנגה, ואנחנו הולכים ומחפשים מקלט אצלה. אז אני רוצה לדבר כמה מילים על מקלט. מה זה מקלט? מה זה לחפש מקלט בודיסטי? מה זה בכלל מקלט? נעזוב בודיסטי. באופן כללי המילה מקלט, ללכת למקלט לאנשהו, מחסה, מקלט, אנחנו מחפשים הגנה, נכון? אנחנו מחפשים הגנה ממשהו. אז יש פה שילוב של פחד ממשהו, ואמונה שיש משהו שיכול לעזור, משהו או מישהו שיכול להגן עלינו, נכון? אנחנו מפחדים ממשהו, ואנחנו מאמינים שיש איזשהו גורם שיכול לעזור לנו, ואז אליו אנחנו הולכים למקלט. זה בכלל מקלט, נכון? ילד קטן, מפחד בלילה, אומר, אמא, אמא, הוא הולך לאמא למקלט. אם אנחנו מסתכלים על מה אנחנו עושים במשך היום, אנחנו כל הזמן הולכים למקלט, כל היום. אבל למה אנחנו הולכים למקלט? אני אומרת, עכשיו אני צריכה, נורא בא לי פיצה. לא, לא בא לי פיצה. לא לקפוץ להביא לי פיצה. אני הולכת למקלט כל היום, אני כל הזמן מחפשת, מה יעזור לי עכשיו? אני מחפשת לעזור לעצמי. ולאן אני הולכת? לדברים חומריים, לדברים ארציים. יש כאלה שהולכים מקלט לאוכל, יש כאלה בסמים, יש כאלה בסקס, יש כאלה קופצים עם טוסים כל היום, יש כל מיני. יש לי ידיד תלמיד נפלא של רימפוצ'ה, בודיסטאטווה מדהים. הוא לא יכול ממש להיכנס ולעשות את הרגול הטנטרי, עד שהוא לא למד לקפוץ ממטוסים. והבחור היה בחור גדול. הוא צריך ללמוד צניחה חופשית, ולפני זה הוא לא יכול ממש להיכנס. טוב, בסדר, הולך, צריך להוציא את זה מהסיסטם. אנחנו הולכים למקלט לדברים ארציים כל הזמן. מה הבעיה? שזה נשענת כנראה רצוץ. זה לא יכול באמת להגן עלינו. אין שום דבר ארצי שבאמת יגן עלינו. אין שום דבר חומרי ארצי, גם אם הוא נראה לי שהוא יכול להיות נמנעים, אין אף בן זוג שהוא יכול להיות מקלט של ממש. למה? כי או שהוא ילך לפניי או שאני ילך לפניו, נכון? איכשהו יום אחד ניפרד, בטוב או ברע, יום אחד ניפרד. או שהמוות יפריד בינינו, או שפרידה אחרת תפריד בינינו. אין אף ידיד שיכול להגן עליי, בסופו של דבר אנחנו נלך לבד. אין שום דבר ארצי שבאמת יכול להבטיח לי אושר. ובאמת יכול להגן עליי מסבל. אין, תראו לי דבר אחד. אתם לא הייתם פה אם היה כזה דבר, כי אז כבר הייתם הולכים לשם. אין. וההבנה הזאת אומרת, אז אם ככה מה? אני כל כך מלאה בקרמה שליליות, והן כל הזמן מפשילות, ובאים מחבלים, ויש תאונות דרכים, ויש מחלות, ויש 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 סבל בחיים שלי. אז מה יגן עליי? מה יגן עליי? אנחנו אומרים שהדבר היחיד שיכול להגן עליי, זה שלושת היהלומים במובן האולטימטיבי שלהם, של החוכמה והחמלה שאני אשיג בליבי. הפסל לא יגן עליי, הספר לא יגן עליי, אבל החוכמה שבספר, והחוכמה של הבודה כפי שהוא מימש, ואם אני ממש אותה, זה יגן עליי, וזה הדבר היחיד שיכול להגן עליי. אין שום דבר אחר שיכול להגן עליי. לא רק זה, זה הדבר היחיד שילווה אותי אחרי מותי. אין שום דבר מהדברים הארציים שצברתי ושלהם הקדשתי את כל אנרגיית החיים שניתנו לי, שאני אוכל לקחת איתי לחיים הבאים. חוץ מהישגים רוחניים. רק אלו יכולים להגן עליי. אך ורק אלו. אז אנחנו הולכים למקלט רק לשם.
איך באמת מגן עלינו ללכת למקלט? הליכה של ממש למקלט, לשלושת היעלומים, מביאה לתודעתנו את האמונה שלנו ואת ההבנה שלנו בכוחה של ריקות. שלושת היעלומים, מה שמשותף להם, זה או שהבודה שהוא כל הזמן בריקות, או שהדרמה שזה ההבנה של ריקות, או שזה האריות שראו ריקות. אז כל זה מחזק בתודעתנו את המושג של ריקות, את ההבנה של ריקות ואת האמונה בריקות, כל עוד לא ראינו את הישירות. בזכות זה שנבין את הריקות של דברים, נפסיק להגיב אליהם בצורות התגובה הישנות והמזיקות, ובצורה כזאת נפסיק לסבור כמה שלילית, ובצורה כזאת אנחנו נפסיק לסבור. אז ההליכה למקלט, לשלושת היעלומים, היא על ידי שאנחנו דמים את מעיינינו, ומה שהם מייצגים, וזה החוכמה של
הריקות
והחמלה,
תוסיף את זה שם. עצם ההליכה למקלט צוברת כבר קרמה טובה, כי אני מכוונת דעתי למקום שבאמת יכול לעזור. כשאני עושה את זה, זה כבר אקט של חוכמה, זה כבר אקט של סגידה לחוכמה. וזה כבר מחזק אצלי את הגורמים המנטליים שמביאים להערה. אז שני הדברים האלה מחזקים את האנרגיות שאני צריכה, כדי אחר כך לעשות טיהור כמו שצריך. מה זה אומר ללכת למקלט פרקטית? כדי שהבודה יגן עליי, אני צריכה להתייחס בכבוד לבודה. הבודה שני יהיה, לא משנה. אני צריכה להתייחס בכבוד לישות מוארת. ולכן, זה לא הולך יחד מנטלית, להתייחס בזלזול לייצוג שלו ולהתייחס בכבוד אליו. זה לא הולך. אנחנו מפרים לעצמנו בדרך אם אנחנו עושים את זה. אז לכן, מי שמבין את הרעיון של מקלט, תמיד יתייחס בכבוד לייצוגים של הבודה דרמה סנגה. לא ישים על הרצפה ספר דרמה, יתייחס כאילו שזה הבודה. יש סיפור ידוע על אדם הולך בהודו שם, מטפס על הגבעות, והוא רואה פסל של הבודה, ומתחיל לרדת גשם, ואומר, אוי, הבודה ירד עליו גשם, ואין לו כלום. איזה כזה קפצן מסכן, ויש לו סנדלים מרופטים. אז הוא מוריד את הסנדלים ושם אותם על ראשו של הבודה להגן עליו מהגשם. האם הוא מגן על הבודה ככה מהגשם? מנטלית הוא עושה את זה. מנטלית הוא עושה קידה לחוכמה שהבודה מייצג בשבילו. אחר כך, יותר מאוחר, הגשם נפסק, השמש לורחת, עובר אדם אחר, רואה שם את הבודה עם זוג סנדלים מרופטים על ראשו. הוא אומר, מה זה פה? ומוריד את הסנדלים. מי עשה קרמה טובה? שניהם. כי שניהם בכך נתנו כבוד לאותו דבר שיכול... עכשיו, אם הם שמו את זה על הפסל, לשמור על הפסל, אז הם לא צברו שום דבר. במידה שהם מבינים מה זה מייצג, ואז הם עושים אקט של כבוד גופני ומנטלי, הם צוברים קרמה באותו זמן. יש רישום מנטלי, כל דבר יש לו רישום מנטלי, כל דבר. אז אנחנו רוצים לצבור את הכוח הזה בכוחותינו הדלים, שהם דלים. אז מה? אנחנו צריכים את הייצוגים האלה, כי אנחנו לא פוגשים את הבודה ישירות, עוד לא. אז אנחנו צריכים את כל האמצעים האלה, ומאסטר שנטי דבה מלמד אותם בצורה מדהימה. האקט השלישי שאנחנו עושים, חזרו אחריי צ'ופה. צ'ופה? צ'ופה זה מנחה. מתן מנחה. בואו נקרא, כי הוא כותב על זה כל כך יפה. בעמוד 3, פסוק מספר 1.
על מנת להשיג השיפה היקרה, הגש מנחתך בדעה טהורה.
לכל מי שלקח הם הלכו.
לדרמה קדושה נשגבה וזקה, לבודות ולכל ילדיהם. ים עצום של סגולה נעלה.
מה זה כל ילדיהם של הבודות? הבודיסטוות. אז אנחנו נותנים להם אוצרות של סגולה נעלה. ומנחה, לנו, בתרבות שלנו, כולל אותי, הרעיון של מנחה הוא זר קצת. אנחנו לא מונעים באופן טבעי להגיש מנחות. והסיבה שאנחנו לא מונעים זה גם התנאיה התרבותית, וגם כי אנחנו לא מבינים אותם. כמו שאנחנו לא מבינים את המשמעויות של קידות. אז בואו נדבר על זה קצת. מה זה מתן מנחה? ומישהו שאל אתמול מה זה פה הדברים האלה. פה שמנו קעריות ומילאנו אותם במים, ושמנו נרות, ויש פה פעמון, יש פה ספר, פירות יש פה. למי שמנו מנחה? למי הגשנו מנחה? יש פה ייצוג על האלטר של הבודה, זה הפסק. התמונות זה גם ייצוג של הבודה. כי המורים מביאים את הבודה אלינו, נכון? אז הפסל והתמונות זה ייצוג לגוף של הבודה, הספר זה ייצוג לדיבור של הבודה, דרמה זה מה שהבודה מלמד, לדיבור שלו, והסטופה מייצגת את המים של הבודה. אז עכשיו יש לנו את המים, והפירות והנרות והפרחים, שאלה המנחה שאנחנו נותנים לייצוגים האלה של הגוף, הדיבור והלב של הבודה. דרך אגב, אנחנו שמים מים בקריות, למה? כי זו דרך הכי זולה לשים מנחות, מים כל אחד יכול למצוא. כל אחד יש לו את המשמעות שלו, ואני אכנס לזה קצת. כל יום מחדשים את האלטר, מה קורה בסוף היום? בסוף היום שופכים את המים, לא שופכים את זה לביוב. נותנים לצמחים או ככה, כי זה מים קדושים עכשיו. מה עושה אותם קדושים? הכוונה שלי, אני שמתי אותם כמנחה לחוכמה הקדושה ולחוכמה הקדושה, ואז זה קדוש. ואז אני ממשיכה להתייחס לזה כזה, ואני לא שווה את זה למקום מלוכלך. אז אפשר לתת את זה לעץ או לצמח, וזה מה שאנחנו עושים. או לנהר לשפור. אז זה מה שעושים עם המים, מייבשים יפה את הקעריות, ומדליקים מקל של קטורת, והופכים את הקערית מאז זה לבשם אותו קצת, ואז משאירים אותה הפוכה ללילה. כל הקעריות. הפירות, או ההוגיות, אפשר לתת לאחרים. דבר נפלא לעשות איתם. האקט של מנחה לא צריך שיהיה בו שום אספקט אנוכי. הוא לא לתועלתי החומרית, הוא לתועלתי הרוחנית. אז ההוגיות אני אשים על האלטר שלי, וזה יופי אחר כך לחלק אותן, להביא אותן לעבודה ולתת לחבר במשרד, זה משהו קדוש עכשיו. אבל אל תקנו את ההוגיות שאתם אוהבים כדי שאתם אחר כך תאכלו אותן, כי זה מטמא את המנחה. תביאו דברים טעימים, אבל ממחשבה על הזולת ולא על עצמך. עושה
את זה יום-יום?
כן. בריטריט זה מיד דבר נורא חשוב. בריטריט אנחנו מתעסקים המון עם האלטה. ככה מתחילים את היום וזה נפלא להיכנס ככה. אורחים, שמים את המים, שמים את הפירות, מנקים, דואגים שהכל במקום, הקטון, וזה מכניס איתך תכה. קודם עושים את זה, אז קדים קידור. עושים את כל ההכנות האלה, זה בדיוק ההכנות שעושים בריטריט, ובדיוק ההכנות שעושים למדיטציה.
זה מה שעוזר לנו לאסוף
את הכוחות הרוחניים העצומים שאנחנו צריכים כדי להפקיע דרך הים של עבלות של רשומים מנטליים שצברנו מאז ומתמיד, בכסף של 65 לשנייה. יש לנו המון. האם הבודה אוכל מהפירות? האם הדרמה אוכלת מהפירות? אף פעם לא ראיתי שמישהו אכל. במונחים שלנו זה משהו שלחלוטין אין בו תועלת. אין בו שום תועלת. מבחינה פרקטית. מה זה לשים פירות למישהו שבכלל לא צריך פירות ולא אוכל בי? מי צריך את הפירות? אני צריך לשים את הפירות.
הכל רשומים שאנחנו עושים.
הכל רשום שאני עושה. הבודה לא צריך את הפירות. הבודה שרוי בעונג גילאי, הוא לא צריך ממני שום דבר. אתם זוכרים כן רינפוצ'ה? מה, you keep it. והוא אמר לי את זה הרבה פעמים. אבל אני ממשיכה לבוא ולתת. תבמים הוא לקח, הוא לקח. הבאתי לו תרגומים שעשיתי של הסוטרות, והבאתי לו תרגומים של הטנטרה שעשיתי, וזה הוא לקח. למרות שהוא לא קורא עברית, צריכה להסביר לו מימין לשמאל, והוא נורא נהנה מהתיאור. פעם תלמידה רשמה את המנדלה, ארץ קסומה, על כזה יריית כסף, כמו תמונה. והיא נתנה לי את זה, ואני עברתי את זה ללמה, את זה הוא שם. הוא צריך את הדברים האלה? לא, אבל אני צריכה לתת לו אותם. כי הבן אדם הזה נתן לי את המפתחות לגן עדן. אי אפשר לגמול לבודות על חסדם, אני לא יכולה לגמול למורים שלי על מה שהם לימדו אותי. אין שום דבר שאני יכולה לתת להם שישווה למה שהם לימדו אותי. בעבר היה נהוג שהיו באים למורה והיה תנאי שהתלמיד הרציני, המורה היה מצפה לקבל את משקל גופו בזהב. לא בגלל שהמורה צריך את הזהב, אלא בגלל שהתלמיד צריך להראות שהוא רציני ולהתאמץ קצת, כי בלי זה אתם יודעים, מה שבא בחינם לוקחים בקלות. אין לי דרך בכלל לשלם לו כגמולו, אין דרך בעולם לשלם לו כגמולו. אבל אני צריכה להתאמת. למה? כי אין לי מספיק כוח, כי יש במעט חסד. איך אמרה רחל? דל כוחי? יש לה ביטוי כזה יפה, שאני דלה במעשים. ביהדות אומרים, נכון? אני דלה במצוות. אני דלה במצוות. כמה רגעים מהיום שלי מוקדשים למחשבה על הזולת? כמה? אני דלה במצוות. אז אני צריכה כל אמצעי שיש בידיי לחזק את הקרמות האלה. מנחה היא אחד האופנים לעשות את זה. מנחה גם מבטאת אמונה. כי הפסר הזה לא ייקח מהעוגיות האלה, לעולם. אני לא חושבת את זה, אני לא מצפה שזה יקרה. אבל כשאני נותנת מנחה, אני מצהירה, יש יצורים מוארים, ואני יום אחד יהיה יצור מואר. ליצורים המוארים האלה, שהם נשגבים מאוד כרגע, אני לא יכולה לפגוש אותם, כי אנחנו לא על אותו אורך גל בכלל. אבל הם ישנם, ואני אגיע להם, הם יודעים מי אני, הם יודעי כל, והם רואים אותי מגישה את המנחה, והם רואים, והם באים, וכשאני קוראת להם הם באים, הם פה כי הם יודעי כל, הם פה במהירות של מחשבה. אז זה אקט של אמונה, ואמונה היא גורם מאוד חשוב בדרך הרוחנית. אמונה זה הדשן שאתם נותנים לפרקטיס שלכם, כי בלי אמונה זה, אין לזה כוח. אמונה זה מה שמחזק, אז זה אקט של אמונה. אז כאמור אנחנו עושים את המנחות בשביל עצמנו, כדי לחזק את הכוח שלנו. זה לקח לי המון זמן לקלוט את זה. זה היה לי כזה, מה אני צריכה לשים עוגיות על אלתר, איזה מין משמעות יש לזה, או לשים מים בקעריות. אז בואו נדבר על סוגים של מנחות. זה מאסטר שנטידבה מדבר על זה הרבה, והוא נותן לנו כל מיני סוגים של מנחות.
שלושה סוגים עיקריים של מנחה.
זה הסוג הראשון של מנחה.
דקפו מסונג ואיצי קיצ'ופה. דקפו זה אדון או בעלים. סונגווה זה להחזיק, מה סונגווה? לא להחזיק. זה דברים, חומרים, צ'ופה, מנחה. כלומר, מנחה של דברים שאין להם בעלים.
יש טריק למנחות. אני יכולה גם לתת מה שלא שלי. מה זה דברים שלא שלי? הים התיכון היפה, השקיעה הנפלאה של השמש, הערים, הזריחה של השמש. נוף יפה, יער יפה, תמונות יפות, דברים יפים שאני פוגשת, שאני רואה בדרכי, גם אם לא שלי, אני רואה פה משהו יפה, זה בשביל הבודה. כל פעם שאת עוברת ואת נהנית ממשהו, המחשבה השנייה צריכה, זה אני מקדישה לשלושת הילומים, כדי שתגבר בי החוכמה והחמלה. למשל, הדבר ראשון מדבר על פרחים.
תן כל פרח ופרי שיש בנמצא, כל צמח מרפא שיש בנמצא, כל אוצרות הטבל שיש בנמצא, וכל מים זקים ונימים.
דוגמה, זה פרקטיס לבוא ללמה עם הדברים האלה. אתם יושבים לכם לכרית, אתם מדמיינים, פה יש שמיים מכוסים בפרחים נפלאים, אתם ממלאים את כל הרקיע בפרחים נפלאים, ואומרים, זה בשביל הלמה, בשביל שלושת הילומים, לבודה דאונסונג, אתם נותנים להם. אק של מתינה, מכל הלב, בלי להתכמס.
תן להם גם את ההר היקר, חורשות, מקומות נעימים של מבדד, עצים עטויים בפרחים מריבים, ואחרים שענפיהם בפירות עמוסים.
ההר היקר מה זה? זה הר מרו. אותו הר אגדי שנמצא במרכז העולם. ארבע.
תן קטורת ניחוח של אלים ואנשים, עצי משלות ועצי מרגליות, יבולים הגדלים בלי עמל בעצמם, וכל שנפלא וראוי למתן. אגמים ובריכות במלות וספרח, ברבורים, ציפורים מנימות זמרתן, מרחבים ויקומים קדושים במנחה, שאין לה בעלים, מושלמת כולה.
דברים שהם לא ברשותכם.
היטב ערכם בליבי, ואגיש כמנחה לרבי הסגולות הרמים ולילדיהם כאחד. מי ייתן ואוצרות אלו של סגולה וחמלה, ירצו מנחתי וירעיפו עליי אהבה.
כן, אני משחדת אותם. אני נותנת להם מנחה שירעיפו עליי אהבה. מה זה נקרא שהבודות ירעיפו עליי אהבה? שחוכמתם תבוא בליבי. שברכתם תבוא אליי, זה אומר שאני אצור בליבי את החוכמה והחמלה והסגולות הנעלות שלהם. זה נקרא לקבל מהם ברכה. לקבל מהם ברכה זה שאני אוכל לממש את זה בקרבי.
דלה אנוכי ובמצוות ענייה, ואין ברשותי עושר רב להגיש כמנחה. מגיני רב החסד שכל מעיינך בזולת. אנא ממך, קבל מנחתי, קבלנה למעני.
אני מבקשת מהם שיקבלו את זה ממני. אני מתחננת שהם יקחו את זה ממני. אז זה דברים שלא ברשותי.
דברים שאין להם בעלים. הסוג השני של מנחות...
אני עושה דברים שברשותי. מה זה יהיה? מה יש לי לתת?
רנגי לואה.
רנגי זה שלי, לו זה גוף, אווה זה להגיש כמנחה.
אז הדבר השני זה את הגוף שלי. וזאת מנחה נפלאה, זה צובר המון 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 חסד. מה זה נקרא לתת את הגוף שלי? בעיני דמיוני. אתם לא הולכים ושוחטים את עצמכם. אתם אומרים, יש לי פה עכשיו גוף אנושי שמאפשר לי להגיע להערה, ולכן זה עושה אותו למשהו יקר וחשוב. לא בפני עצמו, הוא מאפר בא לאפר ישוב, נכון? מצד עצמו הוא שום דבר. אבל הוא אמצעי להביא אותי להערה, וזה עושה אותו משהו מאוד יקר. כל מה שיקר אני רוצה לתת לשלושת הילונים.
תוך כבוד למנצחים ולכל ילדיהם, שוב ושוב גם אגיש כמנחה את גופי. אנא מכם לוחמים נשגבים, אנא קבלו ברצון מנחתי.
אז יש פה אקציה תחינה שמלווה את זה. יש אקציה תניה ותחינה וכבוד שמלווה את הנתינה. זה חשוב. אני לא מגישה להם משהו מזוהם, משהו תמה, משהו שמייצר פסולת, שזה הגוף שלי בעיני עצמי. אז אני קודם הופכת אותו לאיזה מין נקטר של אלים בעיני רוחי, ואת זה אני מגישה. אני מגישה משהו טהור ונפלא, באמת. הלוואי שאני אוכל להפוך את גופי לאיזה נקטר של אלים ולהגיש אותו לגוף. יש סיפור נורא יפה בהקשר הזה שמופיע באחת הסוטרות על הבודיסטווה הבוכה. עומד לו בודיסטווה בשוק והוא בוכה, בוכה, בוכה בדמעות גדולות. למה הוא בוכה? הבודיסטווה רוצה ללכת ללמה שלו ולקבל טיצ'ינג, איך להגיע להערה. יש לו איזה קול קורא בלב ללכת וללמוד אצלו. אבל בימים ההם היה צריך להביא את משקל גופו בזהב ואין לו שום דבר. הוא אומר, איך אני אשיג את משקל גופי בזהב? אין לי כלום. אני אלך ואני אמכור איברים. אז הוא עומד בשוק ורוצה להכריז, יש לי איברים למחירה. ובאים השדים ומשתיקים את קולו כי הם רוצים שלא יגיע להערה. ככל שהכוונה להגיע להערה יותר גדולה, השדים מתחילים להופיע דרך אגב. כל אנחנו לא רצים, הם עוזבים
אותנו
במנוחה, אנחנו לא מאיינים על שום דבר. כשאנחנו נהיים רציניים הם באים. גשם מייקל, לפני שהלך לרטריט, הוא הקים במשך עשרות שנים את המפעל הזה של מחשוב הכתבים הבודיסטים הטיבטיים, עכשיו זה גם סנסקריט, הם גם פועלים לשמר אותם. אז הוא הקדיש את חייו להקים את המפעל הזה, למצוא את הכספים לזה, לאמן את האנשים שיעשו את זה, נזירים עושים את זה, וגם נשים טיבטיות פליטות עושות את זה. מפעל חסד בלתי רגיל. אבל לפני שהוא הלך לרטריט, הוא היה צריך שמישהו ייקח את זה מידיו וימשיך לנהל את זה. בג'ון, ידיד טוב שלי, בחור נפלא, היה בזמנו מנהל השיווק של חברה מאוד גדולה ומבוססת בארצות הברית. עם משכורת גדולה ונכבדה, היו לו חיים נחמדים. התפטר מעבודה ומשלם בכספו את המשכורות של כל האנשים האלה, שממשיכים והוא כבר פחות או יותר דלדל את כל מה שהיה לו. עכשיו הוא כבר מחפש מקורות מימון. אז ג'ון, כשלקח על עצמו משהו כל כך מדהים ונשגב, נתינה כזאת מדהימה, באו השדים. הסכנה חלפה, וזה איך שקרמה מפשילה כשאתם מתחילים להתקרב. סיפור מאוד אופייני. סיפור אחר על בחורה שלחה לרטריט ארוך, שמה את כל מטלטלי הטנדר ונסעה למקום של הרטריט, ובדרך פתאום ראתה שן עולה מהמנוע, קפצה החוצה מטר, וכל עלה בלהבות. כל מה שהיה לה. ככה מופיעים השדים כשאתם נהיים רציניים. הסיפורים האלה הם תמיד מסתיימים לטוב, אבל זה מתחיל מאוד בהתחלה. זה מאוד לא נעים, אבל זה חולף, ואחר כך יש טיהור. אתם צריכים לראות את ג'ון בשב, הוא כולו אור.
בחסדיכם פרסתם עליי חסותכם, ועל כן מחיים בגלגל לא עירה, ואזור ליצורים. אמרק חטאים שביצעתי בעבר, ומעטה ואילך מחטאים נוספים אמנה.
אז אנחנו נותנים את הגוף. שלוש.
סוג שלישי של מנחות. לא אל תרולו את צ'ופה. לא, זה מילה אחרת לתודעה או דמיון. תרולו זה לייצר, אז ביחד לא תרולו זה פרי הדמיון. צ'ופה זה מנחה. אז פה
אנחנו נותנים דברים שאנחנו מדמיינים. דברים טובים שאנחנו מדמיינים. ואתם עושים אותם גדולים.
אתם
מעצימים. תשתמשו במיטב דמיונכם למלא את כל המרחב במנחה שאתם מגישים. נגיד אתם רוצים בעיני דמיונכם להגיש פרחים, אז אל תחשבו אני מגיש בסדר פרחים. תחשבו שכל החדר כולו פרחים, או כל השמיים. חשוב לעשות את ההדמיה. לראות קודם בעיני דמיונכם את השמיים מלאים בפרחים ואת זה להגיש, כי אז הרישום הוא הרבה יותר חזק. כמובן, מה שאפשר לתת בפועל יותר חזק מאשר בדמיון. הרישום הקרמי יותר חזק, אז מה שאפשר לתת בפועל, לתת בפועל. עכשיו הוא מפרט, מה אנחנו יכולים לדמיין?
ואנחנו נמנה 12 סוגים שמאסטר שנטידבה מזכיר. הראשון הוא מנחה של אמבט או רחצה. טרו בטיבטית, טרו זה רחצה.
הגש כמנחה בית מרחץ מבוסם עם רצפה מקריסטל ומראות בוהקות בנוגהן, עמודים משובצים אבני חן זוהרות וחופה מאותרת פנינים הקורנות בזיוון.
הבודות זה נפלא לדמיין אותם בדמות אנושית, ועכשיו אני הולכת ואני אתנת להם בית מרחץ נפלא עם מראות, עם עמודים, עם חופות, עם פנינים. לידו שדמיונם דל, אז מאסטר שנטידבה עוזר לנו.
תן מנחה של אמבט לגופם הקדוש של הבודות וכל ילדיהם, עם שפע קדים יקרים, מלאים במימור ולבונה,
ושירים נפלאים לרוב,
מוצלילי מנגינה הרבה.
אתם עושים להם אמבט? ותהנו.
הסוג השני, נאסה, מנחה של ביגוד.
נגב את גופם הקדוש במגבות טהורות, ספוגות בריחות ערבים ללא אח ודוגמה,
ותן בגדי חמודות ריחניים למינם, עדינים ורקים וצבעים מרהיבים. סוג שלישי של מנחה, קישוטים ועדיים, גיין בטיבטית. תן המון עדיים נשגבים מכל הסוגים, לכל הנעלים כגון המצוין, לבלתי מנוצח, לכל הרך, וגם לריבון העולם. המצוין, הבלתי מנוצח, הכל הרך וריבון העולם.
אלה שמות של בודיסטפות שמופיעים בסוטרות השונות.
סוג רביעי של מנחה, מנחה של משחות ריחניות, ג'וקבה.
את גופם הקדוש שבעלי הסגולות, טהור וזוהר כזהב בלי מתום, הרבה במשחה מבוסמת בנשגב בריחות, הממלא כל אלף אלפי אלפים עולמות.
כן, אז פה אנחנו נותנים להם ריחות. דרך אגב, כל הקעריות של המים, כל אחת מהן מסמלת אחד מהדברים האלה. מה זה אלף אלפי אלפים עולמות? זה שוב מתייחס למיתולוגיה שמתוארת באגידה מקושה של העולם, לייצוג המיתולוגי הזה, ושם יש מערכות, מערכות, מערכות של עולמות. יש המון פלנטות מיושבות על פי הבודיזם. אז יש מערכת של אלף מהם, זה מערכת בדרגה ראשונה, אלף מערכות כאלה זה מערכת בדרגה שנייה, אלף של דרגה שנייה זה דרגה שלישית, על זה הוא מדבר כאן.
סוג חמישי של מנחה, מנחה של פרחים, מתוק.
לבעלי הסגולה, נעלים שבמקבלי המנחות, הגש כמנחה גם כל פרח יפה רב ניחוח, לוטוס אדום וכחול ופרחים של גן עדן, הגש בזרים יפהפים.
וגם פרחים בודדים. סוג שישי, מנחה של כתורות, פה.
הגש גם כתורות נשגבות ופסומות, המפיצות עננים של ריחות נפלאים.
סוג שביעי, מנחה של מאכל, שלסה.
את מנחת התקרובת, את מזון האלים, ושפע עצום של מאכל ומשקה מעולים.
סוג שמיני, מנחה של אור, נגסל. הגש מנורות משופצות אבני חן. בגביעי לוטוס סהובים, סדורים במערך.
ארץ משוחה במור ופסמים, ועטויה בפרחים מריבים.
סוג תשיעי, מנחה של היכלות, של מקנג. לאלו שטבעם החמלה הקדושה, תן ארמונות והיכלות שמימיים, עם שירי תהילה נפלאים, עטורים בריבו פנינים זוהרות, ומאירים את כל הרקיעים. הפרשן שלנו מוסיף כאן שההורמונות שאנו מגישים מלאים באלות והן אלו ששרות את שירי התהילה המופלאים. סוג עשירי, מנחה של שמשיות, דוק.
התמד להגיש לבעלי הסגולה שמשיות יקרות עם ידיות מוזבות.
קצותיהן עטורים באבני חן מריבות, עומדות ויטב מעוצבות. סוג 11, מנחה של מוזיקה, רולמו.
הגש גם שפע מנחות אחרות, מנגינות ערבות, מנעימות, כל אחת כענן הבא ומפזר, כל כאב שבלב הבריות.
וסוג מספר 12, צ'ופה נמפה גיון מצ'פה ג'ינגי לפה. מנחה של זרם בלתי פוסק של ברכות.
מטרות של פרחים, אבני חן וכו', מי ייתן ויפלו בלי הפסק, על היעלום של דרמה קדושה, על מקומות מקודשים, ועל צלמיהם של קדושים.
כן, כאן הוא עושה ניסיון לתת לדרמה, איך אנחנו ניתן לדרמה? דרמה זה רעיון, איך ניתן לרעיון? אז אנחנו מחפשים איזשהו ייצוג גשמי שנוכל לתת לו. זאת אומרת, בוא ניתן למה שמבטא את הדרמה. מורים של דרמה ומקדשים של דרמה, אני ניתן לאלה.
כמו מנג'ושרי וכל דומיו, הנותנים מנחתם למנצחים,
אגיש גם אני מנחותיי לאלו שהגיעו לכך.
למגינים ולילדיהם כאחד.
אתם זוכרים דיברנו על מנג'ושרי? שהוא הגילום של החוכמה, או אל החוכמה אם תרצו, או המלאך של החוכמה, כאילו צורה גשמית של חוכמה. דיברנו על מאסטר שנטידבה, שהוא קיבל פרקטיס לפגוש את מנג'ושרי ופדש אותו וקיבל טיצ'ינג ישירות ממנו במסורת הבודיסטית. ציבור תמיד כזה כתום זהוב, שזה סמל את הזהב של החוכמה. אם תסתכלו על הציור, ויובל מצא לנו את הפוסטר הנפלא הזה והגדיל אותו ומסגר אותו, יש לו ביד אחת חרב, עפופה בלהבות, וביד השנייה יש לו לוטוס, ועל הלוטוס מונח ספר. הספר כמובן מסמל מה? את הדרמה, את החוכמה. והחרב, עם הלהבות, זה החרב שמבארת את הבורות. בכלל, בבודיזם הטיבטי משתמשים כל הזמן בהדמיות, שמממשות לנו את הרעיונות האלה, שאנחנו רוצים לבאר את הבורות. יש תיאורים של איך מנג'ושרי מגיש מנחות, איך הבודיסטטוות מגישים מנחות, אז אם הם עושים, בטח אני אעשה, אז גם אני אתן מנחה. מי שלקח הם הלכו מזה, זה הבודו. מה זה נקרא שהם הלכו לקח? מה זה הקח הזה? זה ריקות. זה החוכמה האולטימטיבית, זה שהם הגיעו לחוכמה האולטימטיבית, המגינים וילדים. דרך אגב, כשאנחנו עושים את המנדלה, מה אנחנו מגישים? ארץ פסומה בפרחים עטויה, עם הר הצילי, יבשות לארבעה. על מה אנחנו מדברים? על דימוי מיתולוגי של העולם. יש הר הצילי, זה הר מרו שעשוי מכסף וזהב ולפיס וצירובי. זה ארבעה צדדים, הוא ענקי. לפי התיאור המיתולוגי של העולם שמופיע בבידה מפושה, יש ארבע יבשות, יש שמונה תתי יבשות. הרעיון הוא שאני נותנת עולם. ואני קודם מבשמת אותו בפסמים ובקטורות, ואני שמה שם פרחים נפלאים, וכל זה אני מגישה למורים שהעבירו אליי את הדרמה. אז יש לנו פה את הייצוג הזה של העולם, ואת כל החסדים שמאתרים אותו. לפני שהגשנו את הגוף, עשינו אותו משהו קדוש, משהו טהור. לפני שאנחנו מגישים, גם את העולם הזה אנחנו הופכים לגן עדן של הבודה, ואותו מגישים. מגישים עולם טהור, עולם של גן עדן. ואחרי שהגשנו, אז הצלחנו המון ברכה, אנחנו מקדישים. ולוואי, ועל ידי המתן הזה, האקט הזה של נתינה, שבו אני הופכת קרמה נפלאה, ואני נותנת אותה ליצורים. עכשיו שהם כולם יגיעו לאושר הנסגר של הבודה.
בחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם רעתה, בלבי ילחנה וחגישנה כגן של בנת האב, בלבי ילחנה וחגישנה כגן של עדנת העם. אוי, תנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה.
אילן בורת נמנדן הכנן יתן ים.
עשייתי זו הרוחה, ישלימו נא כל חי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. כוחות לא יזכו בגופים נסתרים, אשר משני אלו הם נו, ובכל רוח לא יזכו בגופים מסתרבים אשר נשמעיהם.